עכשיו ב-103 FM. התוכנית החברתית עם אודי סגל ואלי כהן, מנכ"ל פתחון לב. 103
FM. שבת שלום אלי.
אהלן אודי, מה העניינים?
אהלן, בסדר גמור, תשמע, קרו כמה דברים, קורים כמה דברים בין הפעימות לשחרור החטופים, הפגישה המתוכננת של נתניהו עם טראמפ וכל המהלכים האזוריים. אנחנו רוצים לדבר כרגיל על הדברים של החיים עצמם.
לגמרי, ואגב החיים עצמם, השבוע היה בלתי אפשרי לא להתרגש. התחלנו לשמוע קצת דברים שיצאו מה שנקרא מתוך המנהרות. לשמוע איך לירי אלבג מגנה על חטופה אחרת, ואיך אחת מבקשת להתחלף עם בחור מבוגר שנמצא שם. אי אפשר היה לעצור את הדמעות השבוע.
וגם תזכור את עצמנו על האנושיות שיש בכל המהלך הזה, ועל ערבות חברתית אמיתית, ועל הכוח האמיתי של האנושיות. ואנחנו רוצים לדון גם בחיים עצמם שקורים בין לבין האירוע הזה שמחזיר אותנו למחדל הזה ולדברים האלה, גם מה שקורה בפשיעה בחברה הערבית, ואיך דואגים או לא דואגים לאפליה של חרדים במוסדות הלימוד, וגם מה עושים ואיך דואגים שנעשה את הדבר המובן מאליו, ואנשים שהם במשפחות שקולות לא יקבלו פתאום מכתבי פיטורים.
יכול להיות הדברים, דבר כזה?
יכול להיות, יכול להיות הכל, גם מה קורה בצפון, גם מה קורה בצפון, וגם על נוכח הקשיים של הגיוס והצורך בחיילים, איך משמרים את המפעל האדיר הזה של מכינות ושנת שירות, כל זה כבר מתחילים.
יאללה.
אנחנו מתחילים עם מבט לתוך החברה הערבית ולמצב הפשיעה שם עם חבר הכנסת ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', יש עתיד, לשעבר סגן השר לביטחון פנים וראש אגף חקירות במשטרה בעברו. אהלן.
היי.
אהלן.
תשמע, טענת היום בשבוע בכנסת שבממשלה של נתניהו הפשיעה בחברה הערבית עלתה ב-130%, ואז מתחיל דיון, כאילו איפה זה עלה יותר ואיפה זה התחיל ומה עושים.
זה לא בדיוק התחיל דיון. זה לא נעים להגיד, אבל אני מאחר ואמרתי זה גם שם, אני אגיד זה גם פה, עולה שר ממשלת ישראל, זה פשוט אומר דברים לא נכונים, או קראתי לזה כזבים, זה פשוט עלה מכיזוהר וקשקש. עכשיו, לא ברור לי מה היה, זה בכלל היה פיליבסטר על משהו, מצל נכון לדבר דווקא על הנושא של הפשיעה, אבל בשביל להיות מיושר על נתונים, אז תראו, מ-2016-15 התחילה העלייה סיסטמטית במקרי הרצח בקפיצות. עכשיו, הקפיצה הזאת הגיעה לסי בשנת 2021, היו אז 126 נרצחים. בממשלה שהוקמה, ממשלת בנט לפיד, אני קיבלתי על עצמי, הטילו עליי את הנושא של חיבור כלל המערכות אל מול הפשיעה בחברה הערבית, והכנתי תוכנית שתחילה לפעול ב-21 לאוקטובר 2021. אלה העובדות, ובשנת 2022, השנה שהייתה שנה מלאה של טיפול של הממשלה, הייתה פעם ראשונה אחרי מספר שנים שהייתה ירידה, מ-126 מקרי רצח ל-106 מקרי רצח. זה היה פעם ראשונה שנשברה עקומה עם ירידה של 16%. כמה הממשלה הנוכחית, עם בנימין נתניהו ואיתמר בן גביר כשר, והגענו למצב ששנת 2023 הסתיימה עם 244 נרצחים. שנת 2024 הסתיימה עם 237. אלה הנתונים.
תשמע, אין ספק שזו בעיה עמוקה, והשאלה היא, מה גורם לדבר הזה? והשאלה היא, האם מדובר במשפחות פשע, בהצפת החברה הערבית בנשק, או גם בתרבות, הייתי אומר, אלימה של החברה המוסלמית ביישובים הערביים, שמייצרת כל הזמן רצח פנימי, והשאלה היא מה אנחנו כמדינה אמורים לעשות.
או בידי ריבון אגב.
כן, אז אני אתן לכם את תיאור המצב כפי שאני רואה אותו. הדבר הראשון שהייתי רוצה להתייחס אליו, זה הנושא התרבותי שהרבה פעמים מדובר עליו. תראו, צריכים להסתכל סביבנו, שמדובר על תרבותי, אנחנו נמצאים בסביבה שיש בה את מסביבנו מדינות ערביות רבות, אין שיעור רצח כזה. רק של להשוות נתונים סטטיסטיים לעולם, אנחנו במספרים של 1 ל-100,000 תושבים, אנחנו שלישים בעולם במקרה הרצח בחברה הערבית, אחרי קולומביה. זאת תמונת המציאות.
אחרי קולומביה.
וואו. אנחנו השלישים בנתונים הסטטיסטיים של החברה הערבית. עכשיו צריך להסתכל גם אחורה. זה לא דבר שהיה תמיד, זה משהו שהתעצם. עכשיו לגבי הסיבות, אני אמנה כמה...
רגע, לא, השאלה עם השוואה היא, נניח סתם לגבי, בחברה ערבית אחרת, אוקיי? נניח בתימן.
אוקיי, אין נתונים, את תימן אני לא מכיר, אבל המדינות שנמצאות סביבנו, זה לא נתונים
שאפשר, דומים. למרות שאפשר לסמוך על זה, כי יש גם את תרבות הטיוח והשקר והעובדה ש...
אז עוד פעם, אני, אחרי שאני מנקה את הכל, האירוע כן. פה הוא אירוע חריג ולא נורמלי, כי בוא נלך למדינת ישראל, הנתונים האלה קפצו, פחות או יותר משנת 2009
ו-10. והתושבים הערבים הם הקורבנות.
מה קרה? אבל מה קרה ב-2009?
מה קרה?
עכשיו תראו. אני אתן לכם כמה דברים, כי זה בכמה זוויות, לפחות להבנתי. הדבר הראשון, המדינה, אני אומר המדינה, לא המשטרה, המדינה פחות נוכחת או כמעט לא נוכחת בחברה הערבית.
הנתון כן, אבל זה לא השתנה ב-2009 או 2010.
לא, שנייה, אני, יש פה כמה שנים שקרו במקביל, זה לא דבר אחד שהוביל לדבר, אלא מספר דברים פחות כפי שאני מבין
אותם. לא, אני רק שואל אם אתה טוען שנוכחות המדינה ביישובים האלה השתנתה ב-2009-2010.
אני אומר שהנוכחות הייתה תמיד דלה יותר, אבל ניתן עוד כמה מרכיבים שהתחברו ביחד, זה לא בגלל משהו ספציפי אחד שקרה. הדבר הראשון, המדינה, בוא נגיד לכם, המדינה פחות נוכחת בחברה הערבית, לא נקרא אפילו בזמן, להיות יותר מדויק. המדינה פחות נוכחת בחברה הערבית, בכל התחומים כולם. הדבר השני הוא, שהחברה הערבית בכלל עוברת שינוי מאוד מאוד גדול. אני לא סוציולוג, אבל אני, כמי שלמד את זה, קרא את זה, קצת הכין את עצמו לזה, היא עברה שינויים מאוד מאוד גדולים. מחברה מסורתית, פטריארכלית, בהרבה מאוד מובנים, שבהם המשמעות של, של המשפחה, החברה וכו', מחזיקים גם חברתית, עברו שינויים, יש קדמה. אנשים יוצאים, אנשים לומדים, אנשים נפתחים. ובמקביל, חסרונה של המדינה מורגש הרבה יותר, בשל העובדה הזו. הדבר הנוסף, יש דברים שלא טופלו, לאורך הרבה מאוד זמן. שאתה רוצה למנוע פשיעה, ופה אני אדבר, אגלוש קצת לתוכניות כי אפשר, ולא גזירת גורל. אתה חייב לראות בצורה רחבה, גם למנוע באותם מקרים, או באותם תופעות שמולידות פשיעה, וגם להילחם בעברנות. שאלתם אותי קודם אם זה ארגוני פשיעה או תופעות כאלה וחוץ, זה כמה רבדים. ארגוני הפשיעה הרימו ראש בחברה הערבית בצורה מאוד מאוד משמעותית בשנים האחרונות. זה נתון אחד. הנתון השני שגילויים במקומות שיש דברים חברתיים נוספים, הרבה אנשים מדרדרים, פונים, מתפתים, מפתים לעניינים של פשע, גם שזה לא ארגוני הפשיעה. ושהמדינה פחות נוכחת במקומות האלה, ולא מטפלת בזה מרמת המניעה ועד רמת הטיפול, זה מה שקורה. ולכן, המדינה פחות שמה לב, או פחות התייחסה לנושא של הפשיעה בחברה הערבית. תראו, אני השתחררתי בשנת 2013 ממשטרת ישראל. בשנת 2019 התחלתי להתעניין עוד פעם במה שקורה, כי הייתי מנותק לגמרי 6-7 שנים מהעשייה בתחומים האלה. גיליתי אירוע אחר לחלוטין, זה הדבר הכי מטריד בחברה הערבית בישראל, לפחות שאני נתקלתי בשנת 2019, שהתחלתי להתעסק עם זה, זה שונה במובהק ממה שקרה באותם זמנים שהייתי במשטרת ישראל. גם אז הייתה בעיה, אבל לא בהיקפים האלה, לא בעוצמות האלה.
תגיד, יואב, אבל אתה רואה ומזהים איזשהו קשר בין הטיפול המשטרתי דווקא, ואולי אפילו הלאומי, במשפחות הפשע במגזר היהודי, וברגע שהם קצת חוסלו, אז את הוואקום מילאו אולי משפחות הפשע בעולם הערבי?
אני שומע את הטיעון הזה, אני לא עד הסוף מסכים איתו משני מקומות. א', אין וקום אף פעם, וב', שלא נתבלבל, בחברה היהודית בישראל יש ארגוני פשע, חלקם אני התעסקתי הרבה מאוד עם ארגוני הפשע המוכרים יותר דאז, חלקם היו בכלא, חלקם הוכנסו לכלא בתקופה שאני הייתי, אבל אין וקום בדברים, גם בחברה היהודית צמחו ארגוני פשע חדשים שפעילים מאוד גם היום. זה נכון אבל שהקשב למה שקורה בחברה הערבית, ופה אני חוזר גם למשטרה, הקשב והטיפול הכוללני בארגוני פשיעה ופשיעה חמורה, הטיפול היה פחות טוב לאורך מספר שנים. והשאלה הגדולה היא, מה עושים עם זה? כי זה לא אירוע שהוא אירוע ברמה של תחנת המשטרה, או אפילו לא באירוע של משטרה לבד. אתה צריך לייצר תוכנית כוללת, דרך אגב, שיודעים שצריך לעשות אותה הרבה מאוד שנים, רק לא עשו אותה. לא ביצעו אותה, בגלל סדרי עדיפויות לקויים, קהות חושים, חוסר אכפתיות. עכשיו, זה נוגע בהמון תחומים נוספים. זה נוגע ביכולת שלנו להתעסק, לדוגמה, אני אגיד משהו כללי. אתם רוצים לטפל היטב בפשיעה לכל סוגיה, אחד המרכיבים המרכזיים זה לפגוע במנוע הכלכלי של הפשיעה. פשיעה בסוף, כמה זה נשמע נורא.
אז הנה, זה בדיוק, זה ביזנס. אז הנה, כתב המשטרה שלנו של החדשות 13, אלי סניור, פרסם השבוע, שיש תוכנית חדשה שמתכללת את כל המשרדים, שהמטרה שלה היא בדיוק הדבר הזה. האם אתה, ממה שאתה שומע על התוכנית הזאת, האם יש בה את האלמנטים הנדרשים.
כן, אני לא יודע מספיק, אני יכול להגיד לך שתוכנית כזאת פעלה, עד שקמה הממשלה הזאת, פשוט הפסיקו.
אבל הם הציגו חלופות, נכון? הם הציגו חלופות שאולי לא עבדו, אבל הם ניסו להציג דברים אחרים.
קודם כל אני מאוד מקווה, גם אם מאוחר, שיתחילו לעשות משהו. אנחנו שנתיים של חידלון.
אתה סומך על המפכ"ל? על המילה של בן גביר? אתה סומך על המפכ"ל שהוא מבין את המצב?
תראה, א', אני מאוד מאוד מקווה. תחיל בזה. המפכ"ל היה כאן בדיון...
או שהוא בעיניך בגלל שהוא מונה על ידי בן גביר, הוא כבר צבוע, והוא לא...
לא, אני לא במקום הזה. אני... יש לי מספיק... איך אומרים? יש לי בטן מלאה על מה שקורה במשרד לביטחון פנים, אבל החשוב יותר, בסופו של דבר, שיצליחו. אני מאוד הפריע לי. בשנתיים האחרונות שתוכניות שלמות פשוט חוסלו, הוקפאו, לא טופלו. אין פה פטנט. תראו, בתקופת של ממשלת השינוי, שאני הובלתי את מסלול, את תוכנית מסלול בטוח, קרו השינויים האלה. זה לא היה עיסוק רק אל מול ארגוני הפשיעה. היה עיסוק של כלל משרדי הממשלה.
אז זהו, יואב, אנחנו פה בתוכנית חברתית, ואמרת שאתה לא סוציולוג, אבל אני רוצה רגע כן בכל זאת לשאול אותך, כמה מהדבר הזה נובע מהעובדה שאנחנו מכירים אינסוף מחקרים על חוסר מעש של צעירים בחברה הערבית, על חוסר הזדמנויות, על זה שאין מקומות תעסוקה נאותים שמתאימים? כמה לדבר הזה יש משקל בעיניך בסיפור הזה?
לא, יש משקל אדיר, אני אומר פעם, א', יש משקל אדיר, ויודעים בדיוק, או יש... כתוב אפילו בכל מקום מה צריך לעשות, זה חלק מהתוכנית הכוללת של ממשלת השינוי. תראו, תוכנית 550, שכל כך רצו להלעיז עליה, היא בדיוק זה. 549, תוכנית הקודמת שבתוכה אני פעלתי, בשתי התוכניות האלה, אני, על התפר הזה אני הייתי בתפקיד שלי כפרויקטור מטעם הממשלה. אני התעסקתי בדברים האלה. מה זה התעסקתי? אני לא זה שטיפלתי בתוכניות של חסרי המעש או אזורי תעשייה בחברה הערבית. או, 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 או שבירת החסמים של שפה, שזה אחד הדברים היותר קשים שיש. שפה היא, חוסר שפה, אני מדבר על השפה, שפה עברית, חסם. יש תוכנית רחבה מאוד, ולכן אני כל פעם חוזר ואומר, בוודאי ובוודאי משטרה יש לתפקיד פיבוט מרכזי, אבל בסוף זה סיפור של החלטה של סדרי עדיפויות של ממשלה. והממשלה הזאת, זה פשוט לא בסדר עדיפות שלה. ראש הממשלה זה לא מעניין אותו. זה נשמע נורא, נשמע כואב, זה לא הדבר היחידי שלא מעניין אותו, זה לא נושא. אפשר מדי פעם...
תגיד עד כמה הפשיעה במגזר הערבי רלוונטית למגזר היהודי? משפיעה על החיים?
היא רלוונטית מאוד לחברה בישראל. תראו, אני מסתכל על זה עכשיו יותר רחב, מאחר וזה באמת תוכנית חברתית. תראו, 21 מתושבי מדינת ישראל הם ערבים, שגרים ביישובים, שבסוף זה חלק מהחברה בישראל, שזה גם מנוע צמיחה אדיר למדינה בכל התחומים, כלכלי, חברתי, תרבותי. אי אפשר לקדם כלכלה בנושאים חברתיים, ותעשייה במקום שאנשים יורים. אי אפשר לקדם חינוך במקום, או רמת חינוך, במקום שאנשים שומעים יריות. תראו, אנחנו היום, רק היום, אנחנו עכשיו בחוד, עוד לא סיימנו את חודש ינואר 2025. נכון לבוקר, אנחנו 19 נרצחים בחברה הערבית. האחרון שבהם היה היום בבוקר, אתמול בלילה או אחרי צהריים, נרצח בחור בזרזיר, בתוך ביתו, שילדיו, שתי בנותיו ורעייתות נמצאות בבית. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא חווה את החוויות האלה ביישובים שבו אנחנו גרים. אני אומר, זה חייב להיות אחד מיעדים המרכזיים של ממשלה. לצערי, לא הצלחתי לשכנע באין ספור דיונים, רעיונות, ועדות כנסת, נאומים במליאה. פשוט תעשו את מה שכבר התחלנו לעשות. תשנו את השם, תקראו לזה אחרת, תקראו לזה תוכנית ביבי, לא משנה איך תקראו, אבל תעשו, ההחלטה הייתה אחרת. גם הקיצוצים אפרופו בתוכנית 550, הרי כל הקיצוצים יש מצב כלכלי קשה, מקצצים את כולם ב5% לשנה. חברה ערבית בתוכניות האלה קיצצו 15% לשלוש שנים. גם ככה המנהיגות של החברה הערבית נמצאת בבעיה. עכשיו תראו דבר נוסף שחשוב להדגיש אותו, לא ניתן לעשות שינוי משמעותי, חברתי, ללא הנהגת הציבור הערבי. יש ראשי רשויות, מה זה יש? ראשי רשויות בחברה הערבית משוועים לשיתופי פעולה, אין להם ממי לדבר. בוודאי לא במשרד לביטחון פנים, אבל לא רק, שאין קשב ואין תוכניות ואין סדרי עדיפויות, והרוח היא רוח רעה במקום רוח טובה של לקדם. וכאילו, הממשלה הזאת עובדת בשביל בייסים. החברה הערבית היא לא בייס לממשלה הזאת. עכשיו, ההתנהגות הזאת היא התנהגות מזעזעת, כי הכל ידוע מה צריך לעשות, ופה אני אומר לך, הכל ידוע. מחר ראש ממשלה אחר, עם צוות שרים אחר, מתמודד עם זה אחר, ואני פה רוצה להגיד עניין של תקווה, אני בטוח שאפשר. אם בשנה אחת אתה יכול להתחיל...
אנחנו רוצים לסיים, אבל יש מישהו שבממשלה שאתה סומך עליו שמבין את המצב?
תראו, יש כמה אנשים שמבינים את המצב, היכולת הפעילות שלהם או העשייה שלהם בהקשרים האלה היא מאוד מאוד נמוכה, כי בסוף במרכז העשייה הזאת אתה צריך כמה משרדים ממשלתיים מרכזיים, הראשון שבהם ביטחון פנים, לא ניכנס, לא נבזבז זמן על בן גביר, זה לא בקשב שלו, זה כמעט הפוך לזה, אין שום קשר עם ראשי הרשויות, שום קשר מכל סוג שהוא, הוא ביטל את כל התוכניות שהיו במשרד בהקשרים האלה. אם תלכו למשרד האוצר, שהוא פיבוט מרכזי, זה סמוטריץ', שהוא זה שעומד וקיצץ את ה-15% ומספר כל פעם סיפורים שזה בגלל הארגוני פשיעה, קשקוש מקושקש, זה גם כן מביך לשמוע שר אוצר מדבר על הדברים האלה. הם הכשילו הרבה מאוד תוכניות בדרך. יש את משרד הפנים, שיש בו את משה ארבל, שהוא מודע לעניין הזה, אבל גם כן מגבלות, הוא שר פנים, הוא לא עוסק בנושאים האלה, בתחומים האלה אני חושב שהוא עושים את מה שצריך, יש משרד החינוך, יש כלל, אבל בסוף צריכה את החלטת ממשלה שאומרת, רוצים אנחנו, זה יעד מרכזי לטיפול של הממשלה, וזה פשוט לא, את נתניהו זה לא מעניין, פשוט לא מעניין אותו. זה עצוב לומר, לא מעניין אותו, הנתונים לא סתם, עכשיו אני אגיד לך משהו על הנתונים, אנחנו מדברים על נתוני הרצח, אבל אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו, תראו, אנחנו לא סופרים במרכאות ולא במרכאות, את הפצועים, לא סופרים את נפגעי הטראומה, למצוא ולגור ולחיות במקום שיש לך חוסר ביטחון הכי עמוק שאתה יכול לחשוב עליו. אני לא פחדתי שהילדים שלי היו קטנים, שהלכו לחוגים. אנשים לא הולכים בלילה בחלק מהמקומות. יש זבל ברחובות, תלכו, תראו מה קורה בנצרת, מה קורה בחלק מהיישובים הערביים. זה ארגוני פשיעה שמנהלים היום או משתלטים בכוח הזרוע נבחרי ציבור.
חבר הכנסת,
האירוע הזה הוא, חשוב לי רק משפט אחד אחרון, האירוע הוא בר תיקון, צריך שלושה דברים שיקרו. שיהיה רצון אמיתי לעשות שינוי, שישימו את האנשים הנכונים והתנהגו בהתאם. זה לא הכל סיפור של כסף. זה לפני הכל קשב ואכפתיות, זה מאוד חסר.
יש עתיד לשעבר סגן השר לביטחון פנים. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
שבת שלום.
עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לחברת הכנסת דבי ביטון, מיש עתיד, תושבת שדרות. אהלן.
אהלן דבי.
שלום לכם.
ועורכת הדין ליאת קליינגן, שהצגה בדיונים את האלמנים והאלמנות, כי אנחנו רוצים לדבר על החוק לאיסור פיתורים של בני משפחות חיילי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. שלום רב לכם.
שלום.
אז נתחיל דווקא איתך, עורכת הדין ליאת קליין גיינס, מה השגתם או מה רציתם להשיג ואיפה אתם עומדים?
אז אני אגיד שקודם כל נמצא פה דבי ולהגיד לה תודה רבה על החוק, על החוק שעבר השבוע במליאה. זה חוק לפחות מנקודת המבט שלנו כמי שמלווים את המשפחות השכולות, את היתומים, את האלמנות, את האלמנים, זה חוק שהוא כל כך, כל כך חשוב. מה שאנחנו רואים במקרים שמגיעים אלינו, הפניות שמגיעות אלינו, הקולות שאנחנו שומעים, קולות המלחמה שמגיעות אלינו, זה סיפורים של משפחות שברגע אחד איבדו, לא רק איבדו הכל והתמודדו עם שכול ועם אובדן ועם כאב, אלא שנאלצו ברגע אחד גם להתמודד עם כל ההשלכות, גם הכלכליות של הדבר הזה, אבל ההשלכות על כל משך החיים שלהם, כי אנחנו ראינו סיפורים, הרבה מאוד סיפורים גם מהמלחמה, וגם מקרים אחרים שאנחנו מכירים, של אנשים שמצאו את עצמם מתמודדים עם השכול, ולא הצליחו לחזור ולתפקד בשוק העבודה כרגיל. וכתוצאה מהאסון האישי
שחבר אותם... אבל רמת, ספרי לנו רגע על מקרים כאלה, כי זה נשמע לי לא הגיוני. לא נשמע לי לא הגיוני שבן למשפחה שכולה יפוטר על ידי מקום העבודה שלו, זה הזוי.
אז אני אגיד שקודם כל יש לי מקרה שזה לא תמיד מתחיל בישר בפיטורים. זה מתחיל בזה שהעובד פחות מתפקד. מקרה של מישהי אחת שככה אנחנו מלווים אותה, שהיא תפקדה קצת פחות טוב במקום העבודה, מטבע הדברים, נשארה לבד. אבא של הילד שלה נהרג בנובה. והיא מצאת עצמה לגדל אותו לבד, מתמודדת עם כל מה שקורה לו, פתאום היא גם הורה יחיד, היא צריכה להסיע לבד, היא צריכה לחזור, התפקוד שלה היה פחות ופחות טוב במקום העבודה, היא גם עצמה התמודדה עם השכול, ולאט לאט התחילו לה התנכלויות במקום העבודה, ואמרו לה, את לא מספיק מתפקדת, לא נתנו לה חופש ביום הזיכרון, והתחילו ככה התנכלויות, עד שזה בסוף הגיע למצב של פיטורים. וגם יש סיפורים אחרים שזה לא ממש פיטורים, אבל ממש פגיעה במקום העבודה, אנשים שביום אחד נתנו את עצמן, תוך העניין, מישהי שאנחנו מלווים אותה, שהיא עובדה בהייטק ובנתה מסלול ככה מאוד מאוד יפה בקריירה שלה, ושוב ככה, אדם של הילדים שלה נהרג בנובה, היא מצאה את עצמה לבד ביום אחד מתפקדת, והיא הבינה שהיא לא יכולה לתפקד באותן שעות, אז קיצצו לה את המשרה ושינו לה את השעות, ובאופן שהיא פשוט נאלצה לעזב את מקום העבודה. זה באמת לא הגיוני, אבל זה מה שקורה. זה קורה, אנחנו אין עד היום, 77 שנים מדינת ישראל התורת מלחמות ויתומים, לא דאגה לאיזושהי הגנה תעסוקתית על האוכלוסייה הזאת, וזה באמת במובן הזה בשורה מאוד גדולה.
דבי, חברת הכנסת דבי ביטון, אז מה החוק אומר בעצם? במה הוא מסייע?
קודם כל, בין שלה לשיחתך, אז חשוב לי לציין שהחוק נולד מבחינתי, באחד הוועדות ישבתי, אבא שאיבד את בנו, איציק בן לולו, את הילד אוראל בנובה, סיפר לי הוא סיפר על הסיפור, ואז הוא אמר לי, את יודעת, לפני 3 חודשים הייתי עובד מצטיין, ופתאום כשחזרתי אחרי השבעה, התחיל, את יודעת, היה משבר, אז אני קצת בוכה, אז אני קם לפעמים, התנהגות לגיטימית ובאמת כאובה בימים קשים כאלה, ואז הוא התחיל לקבל קצת הערות, פחות תפקוד, וכשהוא ביקש קצת ימי חופש, קיבל מכתב פיטורין. ואני לא יכולתי לשמוע את זה. ראשית, כי ה-DNA שלי זה עורך הדין, והייתי אחות, ואני מבינה את המקום הזה משני הצדדים, את הכאב, את השכול, את הכל, וגם את הזכויות המינימליות, ולמה צריך לפגוע באנשים, ובמי שאיבד את היקר לו מכל. החוק אומר בעצם, הוא עוצר שנה שלמה לפטר בני משפחה מקרבה ראשונה של חללי צהל או מי שנהרג בפעולות איבה. ב3 החודשים הראשונים יש איסור מוחלט, מוחלט. זאת אומרת, לא יהיו, יהיו הנסיבות אשר יהיו מוחלט לפיטורים. אני לא מאגנת בזה כמובן, אם חלילה יש מעשה גניבה או איזושהי הטרדה, מיני דברים מאוד מאוד חריגים.
ברור,
אבל
לא.
במשך השלושה
אבל
חודשים...
אבל השאלה לגבי מעסיקים דווקא, רגע, אני שואל רגע.
כן, אז אני רוצה לומר לך שבאמת היו דיונים בעבודה ורווחה. וגם ארגון התעשיינים וההסתדרות, כולם הבינו את החשיבות, כי בסוף החוק, אני באתי, אמרתי דבר אחד, האנשים האלה, שבזכותם, הם בעצם שילמו במחיר של ילדים, ילדות, אנחנו חיים בזכותם, ולכן אנחנו נהיה שם בשבילם. והייתה באמת,
מי זה, דבי, מי זה אנחנו נהיה שם בשבילם? המדינה תהיה שם בשבילם? המדינה למשל תעזור למעסיק הזה שצריך עכשיו להחזיק את העובד שלו בחצי משרה?
המעסיקים יודעים שזה יהיה נטל עליהם, הם נתנו הסכמה, ובואו גם נדבר על זה. בואו במפעל, כמה חלילה יכולים להיות כאלה? בואו, במקרה הכי גרוע, אם היה כזה גרוע, אולי 2. אז גם לא צריך
את זה. שלא יובן אחרת, זה חשוב ואפשרי שהמעסיקים יעשו את זה. אבל גם פה, כמו בהרבה דברים חברתיים אחרים, נשאלת איפה תפקידה של המדינה?
אנחנו מבחינתנו, אלינו היו דיונים, נכון, בחנו את כל הנושא, גם מול המעסיקים, גם מול לשכת הסיוע המשפטי, על מנת שלא יהיה מי שייצג, במקרה וזה, והם יצטרכו, הכל נכלל, ובאמת אני חייבת לך שהיה באמת לב פתוח לכולם, הבינו את הנסיבות, והחוק לא בא להניש אף אחד, לא את המעסיקים, הוא בא להגיד דבר אחד, אנחנו צריכים לעזור להם להשתקם, ושיהיה להם שקט כלכלי, ולכן בתקופה הזו לא נוגעים להם במשרה, עכשיו אני לא רוצה שזה יתפרש, שכאילו העובד יאללה לא יתעורר, לא יגיע בכלל, זה לא פרס, זה נהפוך הוא, זה להכיל, זה לקבל, זה לסייע, וסיבה לקום בבוקר, כי תחשבו שאחרי אבלות והקושי וההלם הזה שהאסון הזה קורה לך, ולא בכדי הלכתי על שנה וביקשתי שזה יהיה שנה, כי השנה הראשונה היא שנה מאוד מאוד קשה, בטח ה3 חודשים הראשונים, שאתה עובר את החודש, ועד שאתה בכלל קולט מה קורה מסביבך, שלא נדבר על כל החטופים המתים שיחזרו עכשיו, שאף על פי שאנשים קיבלו הודעות על זה, אבל ברגע שמגיעה גופה, ברגע שאתה שוב לצערנו צריך לקבור, זה תקופה שונה, ואני חושבת שזה חוק מתקן, חשוב, שהיה צריך לעשות מזמן.
ועורך תדין ליאת קליין גנץ, כשהלקוחות שלך, אנשים שאת מייצגת, אלמנים ואלמנות, רואים שהחוק הזה עובר, הם מרגישים שאפשר לסמוך עליו, כי מצד אחד חוק זה דבר שהוא כתוב, אחר כך השאלה איך מיישמים אותו, מי מפר אותו, איך עושים אותו, איך התחושה שלהם בשלב הזה?
אז אני חייבת להגיד שקודם כל, אני גם מאמינה בחוק הזה שהוא יביא משהו משמעותי ברמה פרקטית, באמת ייתן הגנה, אני באמת מאמינה בזה ורוצה להאמין בזה, אבל אני כן חושבת שככה שזה גם בשורה מאוד גדולה. זה איתות מאוד נכון לחברה שרואה אותם, שרואה את נפגעי המלחמה הזאת, שרואה את האנשים שבאמת שילמו את המחיר הכבד ביותר, לאיזשהו מסר שהמדינה כאן מעבירה החוצה, ואומרת, אנחנו רואים אתכם, אתם לא לבד בתוך הדבר הזה, באמת ככה, כמו שנאמר פה, באמת, זה אנשים שבזכותם אנחנו מנהלים את השיחה הזאת היום, שהם יצאו לקרב ולא חזרו, זה אנשים ששילמו את המחירים הכי גדולים, וזה החובה הכי בסיסית ומוסרית שלנו כלפיהם, ואני חושבת שהכל הזה שיוצא מהכנסת, הכל הזה שיוצא מהחוק הזה ומהשיחה שלנו עכשיו, מעביר איזושהי בשורה מאוד מאוד גדולה, וברמה האישית וגם בשם הציבור שאני מלווה ומייצגת, אני רוצה להגיד תודה.
חשוב לי באמת באותו בהמשך לומר שאני מאמש מקבלת המון המון הודעות של משפחות שכולות שממש מודות, וזה רק מעצים כמה שזה היה חשוב ונכון, וחשוב לי באמת בהמשך לדברים הקודמים שהם לא שקופים, ואני לפחות עיניי כאן כרדאר, כל דבר שאני זהה שעלול, שפוגע, בטח בתקופה הרגישה הזו, אני אהיה שם בכדי להביא את זה לוועדות ולהעביר חקיקה.
אוקיי, חייב לשאול את החוד שאלה אחת, חברת הכנסת דבי ביטון. השבוע בכנסת היה ניסיון להביא לדיון אפליה של נערות ספרדיות. המשוצג נערות ספרדיות, אני חייב להגיד, הוא לא עובר לי בקלות.
מטורף, זה לא נורמלי, הביטוי הזה.
במוסדות חינוך חרדים, נגיד שוב, כל העניין של החרדים, של אשכנזים מזרחיים, אני חושב שזה, תמיד אני מרגיש שזה משהו של פעם, אני מרגיש כאילו זה כמו מילה גסה שיוצאת לי מהפה, אבל אני אומר מה היה בכנסת. אנשים בני עדות המזרח שבאו ואמרו, יש אפליה של
הבנות
שלנו, לא עובר לי.
לא עובר לך.
במוסדות חינוך חרדים, אשכנזים שמפלים אותם, וכל הלובי הכביכול המזרחי, לא יודע מה, של בני עדות המזרח, של מי שאמור לטפל בחלשים, כל העניינים של שעה, של אחרים, פשוט התעדו ונעלמו והשאירו אותם לבד וברחו מהוועדה. תספרי לנו מה קרה שם בדיוק, דבי.
תראה, האירוע בכלל, הנתונים שהתגלו הם חמורים מאוד. להאמין שב-2025 במדינת ישראל עוד יש אפליה וגזענות יותר, זה בכלל לא אפליה כמו שזה גזעני מבחינתי. אני חייבת להודות שמאחר ואני גדלתי בסדרות, אז אני לא מכירה את המצב הזה, לא הכרנו את זה, כי רוב האוכלוסייה שם בעצם הייתה...
אני לא משוכנע שזה עניין של גזענות, אני חושב שזה עניין כלכלי.
אני לא בטוחה שגם לא.
וצריך לחפש את העניין הכלכלי פה. למי יש אינטרס כלכלי בסיפור הזה?
אתה חושב, אני לא יודעת, לי זה לוקח אותי לשם, ואני אומרת שברגע שאתה מפלה וממיין ועושה סלקציה, את תיכנסי כי את לבנה ואת תיכנסי כי את שחורה או אשכנזייה, אני לא בטוחה שזה לא גזענות, ואתה יודע מה, דווקא במעמד הזה מאוד רציתי לשמוע את אדון אמסלם, שמדבר וכל הזדמנות מתעמלל על הגזענות, באופן מפתיע, לא שמענו שום תגובה, אנחנו רואים את זה בחומרה, הוועדה שהתכנסה על ידי חבר הכנסת מאיר כהן, ביחד עם מיקי לוי, באמת ישבו על זה, אנחנו נשב על זה, אנחנו נעקוב אחרי זה, וזה חרפה, זה חרפה שעכשיו, אתה יודע, זה מצחיק, כי בסך הכל אנחנו נמצאים בכנסת, ויש שם את האשכנזים, ויש את המזרחים וכו', וכן, יש גם שיתוף פעולה מקצועי, אז את החרמות האלה, את ההתחשבויות, ואני לא יודעת כמה זה כלכלי. בסוף, זה שלנו, זה שלכם, זה עדיין קיים, וזה עצוב שזה קיים.
הכלכלי הוא רשת החינוך, בוא נחפש את רשת החינוך הרלוונטית.
דבי ביטון, חברת הכנסת דבי ביטון, יש עתיד, עורכת הדין ליאת קליין גנץ, תודה שדיברת איתנו, תודה רבה שהצגתם את זה.
תודה רבה ומתרגשים לשובם של החטופים, תודה רבה.
תודה רבה ושבת שלום.
תודה, שבת שלום.
שלום למשה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר.
בוקר טוב, אודי.
אהלן.
בוקר טוב.
משה, הוא ערך פינוי צהל שהיה אמור להתקיים השבוע, וצהל נשאר עדיין בדרום לבנון, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה מרגיש שיש תשובה לשאלה של מטרת המלחמה שהוגדרה להחזרת התושבים בשלום?
בביטחון.
בביטחון, בביטחון.
כן, זה הגדרה. כן, אז אני חושב שאמרתי את זה יותר מפעם אחת, ואני אחזור על זה חזור בשונו. אני לא מרגיש עדיין שהגדרת המלחמה מיושמת הלכה למעשה. אם אלוף פיקוד צפון אומר שהחיזבאללה מפר ברגל גסה את אותם סיכומים, אני אפילו לא רוצה לקרוא להם הסכמות, בתיווך האמריקאים, אז אני, התפקיד שלי להיות האזרח המודאג. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחשוב ש שננרמל את החיים שלנו כפי שנרמלו אותם בעוטף עזה. אמרו להם, טפטופים, 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 תראו במה זה נגמר בשבעה באוקטובר. כולם מבינים שהחיזבאללה הרבה יותר חזק, הרבה יותר מיומן, הרבה יותר מחומש מהנוחבות. ואם כבר אתה, עוד לפני שנחתם אחד, הסכם 1702 או 3 או 4, מה זה משנה המספר, כבר אנחנו רואים הפרות, אז לא. אז עדיין לא, זה לא קורה לך למה.
אבל יש משהו שאפשר לעשות שהוא כן יגרום לך לתחושה של ביטחון? אתה רואה לזה בהם?
לעשות. כן. לא, דבר אחד. הדבר הראשון, שצהל בשלב זה יישאר בתוך לבנון, והוא יהיה בעצם הפרונט וההגנה על התושבים. כי אם הוא חוזר לתוך אחרי הגדרות, והלבנונים חוזרים ליישובים שלהם כמו הייתה השאב, ובינג'בל, מרג'עיון וקילה, אז החיזבאללה חוזר בכסות האזרחים.
תגיד, אבל זה ריאלי מה שאתה מבקש? אני רגע אומר באמת, תדע, פינטזנו, וכולנו, שצהל יכריע את חיזבאללה, ובאמת שהוא נתן לו מכה אדירה, ושאחר כך יהיה אזור חיץ, ודיברו על רצועי ביטחון, ודיברו על כל מיני דברים. כמו שזה נראה כרגע, זה לא המצב. מדברים על 1701 משופר, עם פריסה של צבא לבנון, שאתה בצדק לא סומך עליו, ואני לא סומך עליו, אבל השאלה אם יש הסדר אחר, ואתה רואה הסדר אחר, והשאלה אם הממשלה, אתם הרי מדברים עם הממשלה, אתם מנסים לדבר איתה, האם הם נותנים לכם תשובה לשאלה הזו?
אז א', הם לא נותנים לנו תשובה, וב', כולכם מבינים ששליש מצבא לבנון, לא דרום לבנון, זה שיעים. כלומר, זה יכול להיות חיזבאללה נרם בכסות של צבא לבנון. אני לא חושב שאנחנו מדברים פה על שדה ניסויים תיאורטי, אנחנו מדברים על שדה ניסויים חי. ראינו מה גילינו בבתים 200, 300 ו-150 מטר מקו הגבול שלנו. במיטות תינוקות גילינו RPG'ים וטילי כתף. עכשיו, כדי שזה לא יקרה שוב פעם, כדי שהאזרחים לא יהיו שוב פעם חיזבאללה במסווה של אזרחים, אנחנו צריכים לייצר פה הסכמות מאוד מאוד ברורות בתיווחם של האמריקאים, בתיווחם של לא יודע מי, שיצרו לנו את השקט. תראו, אנחנו עברנו טלטלה כל כך גדולה, עדיין עוברים אותה. הנושא של החוסן הוא הנושא הכי פרובלמטי. אנשים לא רוצים לחזור לפה. אנשים מפחדים. חבר'ה, הם מפחדים. הילדים שלהם...
הם מפחדים, אבל הם נמצאים? זאת אומרת, התושבים שלך, הם חזרו, הם כבר נמצאים.
לא. הם לא?
איזה אחוז בתושבים שלך לא חוזר עליהם?
בואי איתי לחנית עכשיו. בואי איתי. תבוא לחנית.
אנחנו סומכים עליך.
ותראה שאין 10% מהתושבים. פחות מ-10%. לא, לא, זה ממש לא מדויק. לא בחנית ולא בראש הנקרה ולא באדמית ולא... היישוב היחידי שחזר שלי, אבל לא חזר בגלל זה, זה סיבות אידיאולוגיות, זה הרב אל הרמשה. זה לא הדוגמה. התושבים מפחדים. חבר'ה, אנחנו נמצאים בסיטואציה אמיתית.
אז משה, אני שואל אותך שאלה, צהל נדחה בשבועיים, אמצע פברואר, מה אתה מצפה, שצהל לא ייסוג?
אני מצפה שצהל יתפוס גזרות חולשות על הלבנון, וכל מי ש...
בתוך לבנון?
כן, וכל מי ש... הוא לא צריך לתפוס את כל גזרות לבנון, בנקודות חולשות. וכל מי שנראה, נשמע, מרגיש, כמו חיזבאלונר, דמו בראשו. הם חייבים להבין שהפעם אנחנו רצינים, לא ניתן להם, אני לא הכרתי את בתור ראש רשות, יושב ראש פורום קו עימות, לא הכרתי את אותה החלטה 1701 עד המלחמה הזו. וכשהייתי שואל את מפקד אוגדה 91, מה זה הדגלים האלה על הגבול של חיזבאללה? הוא אמר לי, זה מדינת לבנון, זה מדינה ריבונית. איך היא מדינה ריבונית אם הם...
עכשיו תשמע, אני רוצה לשאול אותך רגע משהו, אנחנו תוכנית חברתית, מדברים איתך רק ענייני ביטחון, אבל זה גם ביטחון אמיתי, אבל אני רוצה לשאול אותך, השבוע דיברנו עם אנשים, נדמה לי שאחד הקולות הבולטים זה יושב ראש הוועד של מרגליות, שאומר, אלקין לא מדבר איתנו, אומרים שאלקין עושה, ועכשיו אני יודע שאתם קצת, אתם פה משחקים משחק בצדק, שאתם מצד אחד לא רוצים... לתקוף את הממשלה, כי אתם תלויים בתקציבים שלה. מצד שני, האם זה נכון? האם זה נכון שהחילופים והמינוי של אלקין, שהוא איש די יסודי במהותו, האם אתה חושב שהיא לא עונה כרגע לצורך של שיקום והכנה של שיקום של התושבים?
אודי, אני עושה הפרדה בין אמירות של דודי חברי לבין אינטרסים כאלה ואחרים לבין המהות. תיארת תיאור, אולי אפילו נקרא לזה בלשון סגי נאור, מופחת לסוגיה הזאת של מי שאמור לטפל פה בצפון. היה לנו שלושה פרויקטורים, האחרון שבהם שהתפטר זה צ'ייני, עכשיו מונה שר אלקין, איש רציני, איש של מספרים, של תוכניות, של ביצוע. אנחנו ניתן לו ראשי רשות את כל הגב, על מנת שאותה תוכנית שעדיין לא...
אבל בינתיים הוא הציג משהו, הציג מצאות האמת.
לא, אבל אנחנו לא מדברים על התוכנית של אלקין, אנחנו מדברים פה על בכלל תפיסה ביטחונית.
לא, שנייה, הוא דיבר על דודי.
תראה, אלקין לא יחליט אם אנחנו נשארים בתוך לבנון או לא.
לא, אבל אלקין מציע למשל סכום של 3 מיליון שקל תשתיות במרגליות, ודודי אומר זה בדיחה. למשל.
אז אני לא אכנס לעניין של מרגליות ודודי ברמה הפרטנית. יש פה 48 יישובים בקו העימות, מי יותר ומי פחות חטף פה. אמרתי עוד פעם, איתן דודי חבר ואיש יקר, והוא ואלקין ייפגשו גם בימים הקרובים. בסדר? הנה, אני אתן לכם סקופ.
ואתה חושב שזה יסתדר? אתה מרגיש אבל שאלקין...
אבל זה לא הסוגיה, הסוגיה
היא... השאלה אם אלקין נותן לכם, האם יש עם מי לדבר.
ונצמיח אותם. את זה עדיין אנחנו לא רואים בממשלה. את התוכנית הצפון, לדאבוני הרב, אותם 15 מיליארד שיושבים כרגע על העץ, ואגב תקציבים חוקך ידיים אולי בענה, כי אם לא יוצא מזה שקל, אז עוד חיסכון לקופה הציבורית. את זה אנחנו רוצים לראות, את זה הבטיחו לנו, את זה ראש הממשלה אמר, תוך 60 יום עברו בינתיים 400 יום, מה שהוא אמר. את זה אנחנו נרצה לראות, מעבר לנושאים הביטחוניים ונושא החוסן, חייב פה לראות צמיחה. חייב פה להראות שממשלת ישראל מתייחסת לחבל הארץ הקסום הזה בצורה רצינית, ולא עוד איזה פלופ ועוד תוכנית גרנדיוזית שיושבת על המדפים ולא מיוסמת על החלמה. בלי זה, לא רק שתושבים לא יחזרו, אלא ימתשו אלה שנמצאים, ואנחנו לא נוכל לחדש פה דם צעיר.
משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, הלוואי ונראה את הכסף הזה מגיע, כי הצפון חייב
נכון,
חייב לחזור,
דווקא בהקשר הזה לדעתי אלקין הוא הדמות הנכונה במקום הנכון.
תודה רבה.
אני מסכים איתך בקטע הזה. חבר'ה, כל טוב, תודה.
יום טוב.
שלום ליוסי מלכה, מנכ"ל מכינות אופק.
שלום וברכה.
אהלן, אתה יודע, תמיד זה הפתיע אותי שבדוכני פלאפל יש חצי מנה, שזה אחלה, זה עולה קצת, זה עולה קצת יותר, אבל זה שווה, כי אתה לא אוכל את כל הפלאפל, ואתה מציג לנו חצי מנה של מכינה.
ועוד יותר מסביעה במנה שלמה.
כן, מודל, אני אגיד למה אנחנו מתכוונים, בחסות המלחמה, המודל של המכינות החצי שנתיות, נמצא כפתרון יעיל, במיוחד נוכח מצוקת כוח האדם של צה"ל, שבחלק מהמקרים פשוט ביטל את המכינות השנתיות, כל היה צריך חיילים. תספר לנו, תן לנו קצת נתונים, איפה
נכון,
זה עובד.
נכון, אז באמת, רגע לפני שאני צולל לתוך מכינות אופק, אני אומר שבמדינת ישראל יש מפעל יוצא דופן בעולם, מפעל היוד ג', זה אומר צעירים וצעירות שדוחים את השירות הצבאי והולכים או לשנת שירות, ואז יש הרבה מאוד שעות התנדבות בקהילה, או למכינות קדם צבאיות, שאתם ודאי מכירים אותה, מכינת אלי ומכינות
רבים. מה זה מכירים? אני יכול להגיד לך שאודי פה הוא מגדולי התומכים של הפורמט.
מדהים, בצדק, בצדק. זה מפעל מדהים, יוצא דופן, עם נוער מופלא, וראינו את הנוער הזה במלחמה, בחרבות הברזל, מחרף את נפשו ומשלם מחירים גבוהים מאוד, לא מעט הרוגים לדאבוני הרב מבוגרי המכינות, גם החצי שנתיות אגב, אבל גם השנתיות והשנת שירות, כי זה באמת חוד החנית של צה"ל. אז באמת, כמו שאמרתם, מצוקת החיילים של צבא הגנה לישראל, היא לא התחילה במלחמת חרבות ברזל, היא הקצינה מאוד בחרבות ברזל, אבל מזה זמן הצבא אומר, חברים, אין לי מספיק חיילים, אני לא יכול לתת דחשים, כלומר דחיית שירות למספרים גדולים, ולכן מוצר משלים, הוא לא מחליף חלילה אף אחד מהמפעלים הגדולים האחרים, אבל הוא מוצר משלים שנמצא כמוצר משלים יוצא דופן, באיכותו ובאימפקט שלו על צעירים, כי הוא בעצם אומר את הדבר הבא. אנחנו מגייסים את הצעירים במקום באוגוסט, עם אותו מחזור שלהם, אבל בגיוס האחרון, כלומר במרץ. כך שלמעשה הצעירים האלה עוברים מכינה קדם צבאית מקובצת, מאוד מאוד אינטנסיבית, במשך חצי שנה, לא מחמיצים את המחזור שלהם, פשוט מתגייסים במרץ, ואז הצבא מחזיר, מרוויח אותם באותו שנתון. הוא מתברר שהמודל הזה שהיו הרבה מאוד סימני שאלה לגביו בתחילת הדרך, אבל אנחנו כבר מדברים על למעלה מ-13 שנה שזה קיים, כן? האימפקט שלו על, על הצעירים, גם מבחינת הצבא, אבל גם מבחינת הצעירים עצמם באופן אובייקטיבי, הוא ממש ממש יוצא דופן, ואני אתן כמה דוגמאות.
אבל איך אתה מסביר אז... את זה? עוד יותר חשוב אולי אפילו מהדוגמאות. איך אתה מסביר את זה שבחצי שנה מצליחים להגיע לאותו אימפקט, ואפילו טוב יותר מהמודל של השנה?
לא, קודם כל, אני לא מדבר במושגים של טוב יותר, טוב פחות, אני אומר...
בדיוק.
באופן...
לא, וגם רגע, צריך להבדיל... רגע,
רגע,
רגע, צריך להפריד בין המכינות לשנות שירות.
נכון, נכון
מאוד. אני אומר את זה דווקא קטן במכינות, כי מכינה בסוף...
אודי, אתה צודק.
עם שנת שירות אתה מתחייב למוסד בדרך כלל, שהוא זקוק לשינשין לשנה, הוא לא יכול לתכנן בחצי. מכינה היא מרוכזת במכיניסט, שזה בסדר גמור, שהוא גם מרוכש ידע כללי, וההתנדבות שלו היא חלק, הייתי אומר, מתוך התמהיל של מה שהוא מקבל, ולכן לדעתי התהליך של החצי שנה, הוא עובר את התהליכים של לימוד, של ארץ ישראל, של טיולים, וגם של התנדבות מסוימת, אבל אין מוסד שתלוי בו, כמו נניח,
נכון מאוד, אודי, אתה מדייק.
נירים, עיינות ואחרים.
נכון מאוד, אתה ממש מדייק. זאת אומרת שיש כמובן, כל הרכיבים שקיימים במכינה שנתית, קיימים גם במכינה חצי שנתית, פרקי הזמן יותר קצרים, אין, אתה צודק שאין מחויבות לארגון ספציפי לאורך זמן, יש התנדבות חד משמעית, רכיב ההתנדבות גם במכינות חצי שנתיות הוא מאוד משמעותי, יש רכיבים שיש להם מרכיב אולי אפילו קצת יותר גדול, שהם בעיקר הכרת מדינת ישראל ומה שנקרא שירות משמעותי בצבא. הוא מתברר, אחרי מספר מחקרים שאקה עשה, זה לא אנחנו, זה לקח מספרים אישיים של המתגייסים בוגרי מכינות אופק, והוא מצא שיש גידול מתמיד בשנים האחרונות, מאוד משמעותי, שהגיע אגב, הציגו לנו מחקר שהוצג לפנינו רק לפני שבועיים, שהגיע לסיוע במחזורים האחרונים של עלייה דרמטית באחוז הבוגרים של אופק שמגיעים ליחידות משמעותיות, קרי יחידות לוחמות. כלומר, הצבא אומר, למרות שמדובר במודל חצי שנתי, אני רואה כמה נתונים שהם יוצא דופן, יש שלושה נתונים מאוד מאוד מרשימים. אחד, עלייה דרמטית, תף סוגריים אודי, אחוז הלוחמה בקרב אנשים גדל דרמטית בעקבות מכינות אופק, בסדר? אחוז אנשים שפונות ליחידות לוחמות, ובכלל בסך הכל גברים ונשים, עלייה מתמדת ויוצא דופן. 2, אחוז מרשים, עלייה של 12.5% בצעירים בוגרי אופק, שהם צעירים מהפריפריה, שלעיתים חלקם מגיעים עם נתוני פתיחה פחות טובים לצערי, ובכל זאת גידול מתמיד במספר הבוגרים שמגיעים לתפקידי פיקוד זוטר, כלומר מקים, קצת פחות לקצינים, אבל גידול מרשים במקים, שמבחינת הצבא זה הישג גדול. והדבר השלישי, שהוא לא פחות חשוב, שוב בגלל נתוני הפתיחה, ירידה דרמטית באחוז הנשירה. כלומר, אם לא היו מכינות אופק, חלק מהצעירים, כן? יש הרבה מאוד צעירים שהיו מסיימים שירות צבאי מלא בלי בעיה, חלק מהצעירים לא היו מחזיקים מעמד שירות מלא, בגלל העובדה שהם לקחו חלק בשירות.
ואיך אתה מסביר את זה? האם אתה מרגיש שבמכינה, וזה אולי מסר לצבא, ששוב, אנחנו באמת במצב מלחמה, זה שונה, אבל הרי בגדול, הצבא היה הראשון שצריך להגיד, חבר'ה, אני מעדיף לקבל את החיילים שלי אחרי שנת שירות או מכינה. כי הם באים יותר בוגרים, כי הם יותר חסונים, כי הם יותר מגובשים על עצמם, וכמו שאתה אומר בנתונים, הם פחות נושרים, אבל איך אתה מסביר את העובדה שיש פחות נשירה של אנשים? כי יש גם אפשרות, ואני, סליחה שאני זה, שיש פה סטטיסטיקה הפוכה. בסוף, מי שהולך למכינה,
בדיוק.
זה כאלה שבדרך כלל קצת יותר חסונים מהבית, כי הם רוצים גם לתרום לחברה, ומוכנים להקדיש חלק מזמנם, ואולי הם בשכבות חברתיות ישראליות, יותר, הייתי אומר,
הייתי מבוססות, אומר,
חסונות, הזכות, חסונות, כן. מבוססות, כן. אני לא אוהב, דבר במילה, כן. אבל חסונות חברתית, שלכן יש פה איזה שקר בסטטיסטיקה. אז אני שואל איך אתה מסביר את זה.
כן, אז צריך לומר אין שקר בסטטיסטיקה במובן הזה, כי השוואה היא השוואה לאותו חתך סוציו-אקונומי ולאותו חתך פרופיל, בהשוואה שמה שצהל קורה במחקרים שלו כלל צהלי, אז יש פה השוואה לאותה קבוצת גיל באותה, באותו פרופיל, בסדר? ולכן במובן הזה אין פה הטעיה, אין פה הטעיה לא סוציו-אקונומית ולא בתים אחרים, בסדר? יש פה קבוצת השוואה מאוד מדויקת. יש משהו בעובדה שצעיר מסיים תיכון שהוא חייב ללכת, הוא כל בוקר, מה לעשות, מי יותר מי פחות, חייב ללכת, יש בחינות בגרות, חייבים ללמוד, חלק מבחינות הבגרות האלה לא רלוונטיות, מעייפות, התהליכים החינוכיים נשחקים לאור המשימה הזאת של לסיים בגרות בהצלחה, אז הרבה מאוד פעמים מדברים, מבטרים על החלקים הרכים. במכינה, המכיניסט בוחר להגיע, הוא בוחר להגיע, והוא גם יודע שברגע שהוא יפסיק לבחור, הוא לא יהיה במכינה. כלומר, המכינה תפלוט אותו החוצה, הקבוצה תפלוט אותו החוצה. בסדר? זה דבר אחד. כשהוא יכול לבחור ולהגיע, והוא יכול לבחור כל בוקר לקום ולהשתתף בשיעורים ולצאת לסדרת הכרת הארץ וקבוצות שונות בחברה הישראלית והתנדבות, זה דבר שהוא, יש לו מעלה ויתרון יחסי מאוד 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 משמעותי, ואולי הדבר הכי משמעותי זה הקבוצה. פעם ראשונה שיש קבוצה כולה שבוחרת שיש לה כוח אדיר. הקבוצה משפיעה על הפרט, הפרט משפיע על הקבוצה ומאפשר לצמיחה אישית יוצא דופן. צעיר שמקבל אחריות לבנות סדרה, בסדר? נגיד סדרת יהודה ושומרון, היא מאוד פופולרית, בסדר? זה רגע עוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני והולכים ללמוד תפיסות שונות ומבקרים ביוש ופוגשים דמויות שונות ומגוונות וכאלה ואחרים. ומי שבונה את הסדרה זה ילדים בני 18. הם בחיים לא קיבלו הזדמנות כזו בבית הספר התיכון. פה אומרים להם, הסדרה שלכם, מה שיהיה בסדרה זה מה שאתם תחליטו. בסדר? הם נכנסים לשיעורים בתחומים שבית ספר לא פוגש. הוא לא פוגש לימודי מזרח תיכון, הוא לא פוגש לימודי יהדות ליברלית, או יותר נכון, תפיסה ליברלית שפותחת את ארון הספרים היהודי במובן הרחב של המילה. הוא לא פוגש תפקידי ניהוג שהוא מוביל. בקיצור, מכינה זה מרחב שמאפשר לפרט להביא את עצמו, גם אם הוא היה, סליחה, דפוק במתמטיקה, כי אתה יודע, מתמטיקה היה קשה. ויש לו אבל כישורי מנהיגות יוצא דופן. אז המכינה מאפשרת לו את זה. גם מכינה שנתית וגם מכינה חצי שנתית מייצרות סביבה יוצא דופן שמצמיחה ומוציאה מהאנשים האלה דברים מדהימים. חברים, יש לנו בוגרים שהם סמגדים כבר במפעל של 13 שנה, יש לנו בוגרי מכינות שהם מפאים וסמגדים, והם אנשים סופר 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 מצליחים, שאולי בנסיבות אחרות, אם לא היינו מזהים, זה לא היה קורה, ועולם היוד גימל זה בדיוק מה שהוא מאפשר. לכן אני אומר לצבא, ואני אומר את זה כל הזמן, אני אומר את זה בכנסת, בהופעות שבכנסת, כשאני מגיע לכנסת, בכל מקום אפשרי. אם מדינת ישראל רוצה לחזק את הצעירים שלה, גם במהלך השירות הצבאי, אבל יותר חשוב בעיניי, אגב, זה לא השירות הצבאי, למרות הצורך האדיר שלנו עכשיו, זה החיים האזרחיים, באזרחים פרואקטיביים, יוזמים, שהם לא קורבנות של שום דבר, שהם מקבלים אחריות ומובילים ומנהיגים, שנת י' ג' חייבת להתרחב. נכון, אנחנו בעת מצוקה, הצבא צריך יותר חיילים, אבל בשום פנים ואופן, לא הייתי מקטין את המספרים של החבר'ה האלה. הם חוד החנית, אני אומר את זה במפורש, של צהל וגם של החברה הישראלית. זאת תהיה שטות גמורה לקצץ או לחתוך במפעלים האלה, גם שנת השירות וגם במכינות הקדם צבאיות השנתיות והחצי שנתיות. זה מפעל שלצבא יש אינטרס להגדיל ולאפשר לכל צעיר לקחת בו חלק.
אני מציע אגב לכם עוד הצעה אחת, הצעת ייעול. יוסי, גם לך וגם לאנשי שנת שירות, זה להגיע לצבא להסדר שבשנה, שנתיים הקרובות בגלל המלחמה, אתם מתגמשים, ובתמורה הוא מאפשר הגדלה משמעותית לאורך זמן, כמו גיוס החרדים, של הזכאות והמקומות של דחיית שירות לשנות שירות ולמכינות, עד סוף העשור, שזה יגיע לאחוזים של 60-70% מבני הנוער שמתגייסים. כולל התוות.
רעיון מצוין, אני קונה אותו בשתי ידיים, נעביר את המסר.
יוסי מלכה, מנכ"ל מכינות אופק, תודה רבה.
תודה רבה לכם, תודה. ביי,
שבת שלום.
הכי טוב זה משא ומתן.
הכי טוב.
תשמע, דווקא השיחות האחרונות מראות שאין דבר כזה חוסן לאומי, ואין כזה דבר ביטחון בלי העניין החברתי. זה כאילו כל שבוע שאנחנו מתעסקים בזה, אנחנו מרגישים את זה.
עוד אנחנו צריכים הוכחה לזה? זה הבסיס. זה הבסיס בדיוק לכל מה שקורה כאן. טוב ורע דרך אגב.
כן, לגמרי. ויש גם תגובה, כי שמענו את דבי ביטון מדברת על המחזה המוזר הזה של של החרדיות, הספרדיות שמתחננות על כך שמפלים אותם, ועל כך שאמסלם נעדר, כמו מדבר על זה הרבה, אבל נעדר מהצבעה, והדובר של אמסלם עשה לנו תגובה, אין טעם להגיב, חוץ מלדבר, הם לא יודעים לעשות כלום. השאלה היא למי הוא התכוון.
אנחנו?
לדבי ביטון?
בואו ננצל את הבמה, בואו נקרא לדוד אמסלם. אולי אנשים... בואו לדבר על הדבר הזה.
אולי אנשים הספרדיות שרוצות שהבנות שלהם ילמדו במסעדות, לא יודע, מעניין. בכל מקרה, השר לשיתוף פעולה אזורי, האיש שממונה על הוועדה לאנרגיה אטומית, חבר הכנסת אמסלם דוד, כמו שהוא מכנה את עצמו, אתה מוזמן לבוא לדבר איתנו בתוכנית החברתית, ולהגיד מה עשית כדי לפתור את הפער הזה, שבינינו נראה מגונה, אבל זכותך גם לחשוב אחרת. נגיד תודה לאסף נבו, שעורך ומפיק, על האחראים על השידור, טל אשל ושקד מורג, עורך בדיגיטל עידו טבת, אחרינו רון קופמן ואריה אלדד. אלי, תודה רבה לך.
ותודה ליושב ראש איגוד המכיניסטים ושנות השירות, אודי היקר.
הלוואי, הלוואי.
סגרת אחלה דיל. סגרת אחלה דיל. אתה צריך לדבר עם טראמפ, הוא אוהב דילים.
יאללה, סגור. אני בעד הקידום הזה בעבודה. שבת שלום.
שבת שלום.
הרבה מזה שייך לזיכרון. לסנדלים התנכיות והחצאית הקצרה, לחולצה היא הרקומה השקופה לחצאית, לשביל המתפתל בין הקוצים לקראת האקליפטוס הנזכר פה בה הידיעה. הרבה מזה קשור במחשבות הכפתורים והסרוכים בסרט השחור האוסף שיער נוטה אל הזהוק, לחולצה היא הרקומה השקופה לחצאים, לשביל המתפתן בין הקוצים לקראת האקליפטוס הנזכר בו בה הידיעה. עד כלות במפליו לפני שיעריב היום, לשביל המתפתל בין הקוצים לקראת האקליפטוס הנזכר פה בה הידיעה. שייך למצעים סתורים, לבגדים שהושלחו לחיוכה מסוים, למזמורי ההודיה נשארים